ברוכות הבאות לווינזור, פודקאסט על משפחות מלוכה, אני ליאור שפירא.
אני רוני בלי ונגרטן.
בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הפאב פור, הארי, מייגן, וויליאם וקייט. דיברנו על החצי הראשון שלו. דיברנו על קייט ומייגן, הנשים השונות שנכנסו למשפחת המלוכה. במשך שנה, התקשורת התייחסה ליחסים בין קייט למייגן בתור ביף. האם הן מסתדרות, האם הן חברות, האם הן לא חברות? האם זה רק עניין של אופי שונה או שיש שם משהו עמוק יותר? רק בדיעבד התגלה שהסיפור הזה הוא בעצם סיפור כיסוי שנועד לחסות על סיפור הרבה יותר מפתיע והרבה יותר גדול. הקרע בין האחים, הארי וויליאם. בתור של הארי ומייגן, באפריקה, הכתב שאל את מייגן מה שלומה. בראיון המפורסם הזה, הארי הודה שהוא ואח שלו לא מדברים. פרק הזה אנחנו רוצות לדבר על הסיפור הזה, על היחסים בין וויליאם להארי מהילדות ועד הסיטואציה הלא ברורה והמאוד לא טובה שבה הם נמצאים כרגע.
קודם כל, נגיד שאנחנו לא באמת יודעים מה היה שם. הדבר היחיד שכן ידוע ומפורסם זה שבשנת 2017 הארי מביא את מייגן להיכרות עם וויליאם וקייט, וויליאם לוקח אותו לשיחה של אח בכור ואומר לו, תראה, תיקח את זה לאט, אל תביא אותה למשפחה עדיין, והייתי צריכה לדעת לאן היא נכנסת, והארי לוקח את זה מאוד מאוד אישי, והוא בטוח שוויליאם לא מפרגן לבחירה שלו, וויליאם לא רוצה שהוא יהיה עם מייגן, ומפרש את זה כאילו וויליאם ממש ממש נגדו. האם זה מה שהוביל לכדור השלג שהוליד את כל מה שהוליד אחר כך? אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אין לנו ודאות על כלום למעט השיחה הזו.
רגע לפני שאנחנו קופצות ב-2017, בואו נחזור חזרה אחורה ל-1981, צ'ארלס ודיאנה מתחתנים. כמו זוג דוסים טובים שנה אחרי החתונה, הם הופכים להורים, לנסיך וויליאם, יורש העצר. הוא נולד ב-21.6.1982. ב-15.9.84, שנתיים אחר כך, מצטרף אחיו הקטן הנסיך הארי. יש כאלה שטוענים שזה חלק מההידרדרות של היחסים של צ'ארלס ודיאנה, שליבו של צ'ארלס נשבר שדיאנה לא הביאה לו בת אלא בן.
אבוי, הנסיך... אבוי, הצרה.
כן, אויה הגזירה. אי אפשר לדבר על התבגרות, על גדילה של אנשים ועל מערכת יחסים בין אחים בלי לחזור אחורה לילדות שלהם. ובילדות שלהם, הארי היה לחלוטין הילד של אמא שלו. וויליאם, מעצם היותו המלך לעתיד, קיבל יחס מועדף. כשהם הלכו לבקר את סבתא רבא אליזבת המלכה האם, וויליאם היה מקבל את העוגיות היותר טובות עם היותר שוקולד, והוא בחר ראשון, והארי הילד הקטן היה צריך לחכות. לילדים קטנים יש תחושה מאוד ברורה של מתי הם פייבורית ומתי הם לא. ויש דברים נורא קטנים שאפשר לעשות שאחר כך הולכים איתם כל החיים. יותר מזה, וויליאם הילד היה מקבל זמן איכות לבד עם סבתא שלו בתור המלך לעתיד. היא הייתה צריכה לחנוך אותו לתפקיד הזה. כי מי יעשה את זה? אבא שלו הוא עדיין לא מלך. להארי היה הרבה יותר חופש מעצם תפקידו. בתור הבן השני, הארי היה מה שמכונה ספר. במשפחת המלוכה, הילד הראשון, הבן הבכור, בדרך כלל הוא ההר, יורש העצר, והשני הוא ספר. בפרק הקודם אמרתי שהתפקיד של ספר הוא תפקיד מאוד קשה, ושספרים הם פלופים בהגדרה. הארי הוא הספר של וויליאם, הוא לא האיפורון הכי מקונפג בקלמר. אנדרו, הספר של צ'ארלס, האנדרו, חברו של ג'פרי אפשטיין, שלכאורה קיים יחסי מין עם קטינות, לכאורה בלבד. כמובן. אנדרו הלכאורה הזה היה בליין לא קטן בצעירותו, וגם הוא יצר לעצמו שם. מרגרט, הנסיכה מרגרט, היא הספר של המלכה אליזבת המנוחה, וגם היא הרבה יותר מדי אלכוהול, הרבה יותר מדי סיגריות, היא נפטרה בגיל 72 אחרי שני שבצים, אחרי אחד מהם היא התעברה, אחרי השני שבהם. בסך הכל היא סבלה מדיכאון והייתה במצב מאוד מאוד לא טוב. דור אחורה, אלברט, או המלך ג'ורג' השישי, הוא הספר של דיוויד, או אדוארד השמיני, המלך הפורש, הפלוס אחד של וואליס סימפסון, שגם היה מאוד חרדתי, מאוד מעשן, מגמגם, הוא לא היה בנוי לתפקיד. ספר זה תפקיד קשה, כי אף אחד לא אומר לך מה אתה אמור לעשות. במשך רוב חייך הבוגרים, אתה מאוד מעניין, אתה מאוד אטרקטיבי, מאוד רוצים לדעת מי אתה, מה אתה עושה, ואז אחיך, אחותך, עולים למלוך, מתחתנים, מתרבים, לא בהכרח בסדר הזה, ופתאום אתה נדחק הצידה. ומה אתה אמור לעשות? מה המטרה שלך? לתמוך במונרך, לא לעשות יותר מדי פדיחות, אבל באיזה אופן? אין ספרות רפואית התעסקות באיך לא לצאת ספר פלופ. אולי בפסיכולוגיה שמתמחה בעסקים משפחתיים של משפחות עתירות הון, אבל זה עוד לא ממש קרה בשנות ה-90 כשהארי וויליאם היו ילדים, ובטח שלא קרה בכל 100 השנים שלפני כן, כשספר אחרי ספר אחרי ספר הם פשוט איבדו את זה.
אכן, הספר האחרון שעלה למלוך ויצא יציב למדי היה ג'ורג' החמישי, זה שב-1917 שינה את שם הבית לווינזור, והוא דווקא היה אבי המשפחה הלא מביעת רגשות, כלומר הוא היה ידוע בזה שהוא מאוד מאוד נוקשה ולא מביע רגשות. ואפרופו ספרים, רציתי לומר שאף על פי שהגענו לשנות ה-90, היית מצפה שהם יבינו כבר שהספר הוא תפקיד קשוח, ושמישהו בארמון ימצא איזה פתרון לסוגיית הספר, והם לא עשו את זה. ועם זאת, החופש מאפשר בדיוק למישהו כמו הארי, לייצר לעצמו תפקיד, זאת אומרת, היה אפשר לרתום את כל החופש הזה למאות דברים ומאות מטרות ומאות ארגונים שהיה אפשר להיות פטרון שלהם, זאת אומרת, הוא היה יכול להתוות לעצמו דרך. אז יש פה יתרונות וחסרונות לחופש הזה, הוא לא בהכרח רק משהו שאמור להפוך אותך לוואקו.
נכון, אבל בשלב הזה הארי הוא עדיין ילד. הארי הילד גדל עם קצת יותר חופש מאח שלו וויליאם. מצד שני, כשצ'ארלס ודיאנה נפרדים ב-92, מתחילות מלחמות הווילסים, War of the Waleses, והם גדלים בבית לא מתפקד. עכשיו, הם דור מי יודע כמה למשפחה לא מאוד מתפקדת, אבל הם דור למשפחה לא מתפקדת, הם ילדים למשפחה לא מתפקדת משני הצדדים. גם הספנסרים, יכול להיות שזרקנו את זה בפרקים קודמים, הם לא משפחה כזאת, איי איי איי. וויליאם הילד הוא בן 10 כשההורים שלו נפרדים, והוא מאוד תומך רגשית באמא שלו. הוא מאוד תומך בה, הוא מביא לה טישו בשירותים מתחת לדלת כשהיא בוכה. הארי הוא יותר ילד בתוך הסיטואציה הזאת, הוא זוכר הרבה קשיים, אבל הוא מאוד חסר אונים. חלק מזה זה פערי הגילאים, שנתיים בגילאים האלה זה פער משמעותי. וחלק מזה זה התפקיד במשפחה. לבחורים מראש יש איזושהי נטייה לקחת על עצמם אנשים ששמים עליהם יותר אחריות. אבל להיות בן בכור ולהיות כל דבר שהוא לא בן בכור, בטח להיות הבן הצעיר, זה הבדל מהותי בגישה. אז הארי וויליאם גדלים להורים מאוד מסוכסכים, אבל יותר חמור מזה, הם גדלים בשלוש מציאויות שונות.
אז יש לנו בעצם את הארי בן ה-6 פחות או יותר, ואת וויליאם בן ה-8, כשמתחיל כל בלגן הווילזים, בתחילת שנות ה-90, ובעצם בשיטת החינוך הבריטית האריסטוקרטית ילדים נשלחים לפנימיות בגילאים מאוד מאוד צעירים, וכך שניהם מגיעים לפנימיה, אז יש להם את החיים בפנימיה עם החברים שלהם והמורים שלהם והחוגים שלהם וכל מהלך החיים הפנימייתי, ואז יש להם את החיים בשעות הפנאי כשדיאנה מקבלת את הסדר הראייה שלה, כשאז הם נמצאים בארמון קנזינגטון והיא משתדלת מאוד, היא חרתה על דגלה לגדל אותם כילדים רגילים, אז יש להם מקדונלדס ויש להם דיסנילנד, והיא לוקחת אותם למטרות שחשובות לה, כמו הומלסים, ולהראות להם התמכרויות, ובעצם להראות להם את השכבות החלשות בחברה, ולהכיר להם אותם, כדי שהם יבינו את הפריבילגיות שלהם. מצד שני, יש להם את צ'ארלס. צ'ארלס לוקח אותם לבלמורל, צ'ארלס לוקח אותם לווינזור, צ'ארלס לוקח אותם לסנדרי גם בקריסמס. זאת אומרת, יש להם שלוש מציאויות שונות. יש להם מציאות של ילדים אריסטוקרטיים עם ילדים אריסטוקרטיים בני גילם, יש להם מציאות כילדים של אמא, ויש להם מציאות כילדים של אבא, ואין ממשק בין שלושתם. ובעצם, ככל שמלחמות הווילזים מחמירות ושני הצדדים מתחילים לתנף אחד על השני בתקשורת, דיאנה עם הספר ואחר כך עם הרעיון, צ'ארלס עם ההקלטות שלו לקמילה, הכל מרוח בכל מקום. וויליאם כבר נער, והוא חשוף יותר לסיפור הזה, והוא חשוף יותר לתקשורת, ולמה אמא אמרה על אבא, ומה אבא אמר על אמא, ומי הקליט מה, וכן קמילה, לא קמילה, והארי הרבה פחות חשוף, כי הוא יותר צעיר, וזה משפיע. כמו שאת אומרת, זה גם משפיע על היחסים ביניהם, כי וויליאם רוצה לגונן על הארי מפני כל הלכלוך הזה, כשהם בעצם בבית הספר. וויליאם מגונן על הארי גם אולי כשהם בקנזינגטון ואימא בוכה והוא הילד הגדול והארי הצעיר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו אפקט של מגננה של הגדול על פני הקטן.
ואז ב-97 דיאנה נהרגת, או דיאנה מתה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ופתאום לעבור חוויה כזאת, זה מאוד מדביק את האחים אחד לשני. אפשר לראות את הפערים ביניהם בצילומים של הלוויה. וויליאם הוא כבר גבוה, הוא יותר גבוה מאבא שלו. הארי הוא בערך חצי מהגובה של וויליאם, והוא גם נראה כמו ילד. וויליאם בן 15, הארי כמעט בן 13, והוא עוד לא בדיוק התחיל את גיל ההתבגרות שלו. ההבדלים האלה ניכרים מאוד בעין. ובמצב הזה, צ'ארלס דואג להארי, למשפחה אלטרנטיבית, באופן שוויליאם לא מקבל. בעצם צ'ארלס הופך להיות הורה יחידני, וורקהוליק, נוקשה. כלומר, גם הילדים מקבלים הרבה מהדברים שהם רוצים, אהבת הורי, ההורי החם, כבר לא בתמונה ואין לו ממש תחליף. אז וויליאם חוזר לפנימיה. הארי, לעומת זאת, מקבל אבא אלטרנטיבי.
גם הארי חוזר לפנימיה, אבל הארי מאוד 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 מתקשה להסתגל, ומאוד ניכר שהוא זקוק יותר ליד החמה ולהורה החם. כאן נכנסים לתמונה טיגי לגבורק, שנזכרה על ידי צ'ארלס עוד בימי חיה של דיאנה, להיות האומנת של וויליאם והארי בימים שהם איתו, ונכנס לתמונה מרק דר, שהארי מכנה אותו האבא האלטרנטיבי שלי, והוא בעצם חנך אותו על בסיס קבוע בכל השנים, מ-97-8 ועד לא מזמן, והוא היה איתו ותמך בו ועזר לו והסתובב איתו באפריקה. צ'ארלס אז לקח אותו ממש בגיל מאוד מאוד צעיר לאיזשהו סיור שלו באפריקה, ושם התחילה מערכת היחסים החמה של הארי עם אפריקה. ואחר כך, כשהוא הקים את סנטבול, את קרן הצדקה שלו באפריקה, מרק דר חתום כאחד הנאמנים והמקימים שלה, וזה בעצם המערכת האלטרנטיבית שצ'ארלס הקים, כי הוא לא ידע מה לעשות. עכשיו, בנוסף לזה, וויליאם, מכיוון שבאותו שלב כבר היה יותר גדול, היה מסוגל להכיר בעובדה שאימא שלו הייתה דמות מורכבת, לקבל את זה ואיכשהו להשתקם. ומכיוון שהארי היה צעיר יותר כבר במותה, הוא נשאר עם הדמות המאוד מאוד אילאית של אימא, וככה היא חקוקה אצלו. ולכן אני חושבת שבאיזשהו מקום הוא קצת אימץ את הנרטיב המאשים כלפי אבא שלו וסבתא שלו וכל המערכת על זה שאימא נהרגה, ורואים את זה הלאה. ואז יש לנו את צ'ארלס, שיש לו ילד כועס וזועם ולא מסתגל, והוא נותן לו כל מה שהוא רוצה, והוא פשוט נותן לו כל מה שהוא רוצה, החל מגיל 12 בואכה 13.
ועד בעצם הרגע שמייגן נכנסת למשפחה, אבל אנחנו מקדימות את המאוחר.
אמת.
זה המוות של דיאנה. הלבנים, יש איזה מועדון מתחת לבית, בכל זאת בית גדול יש להם, ושם יש להם מסיבות ויש להם אלכוהול ויש להם עוד כל מיני דברים. והתקשורת מציירת את הארי בתור נער מסיבות. אין לזה תרגום טוב בעברית, הכל נשמע קרינג' פיצוצים, אני מתנצלת. והיא מדברת על הסתבכויות של הארי עם אלכוהול, ועל זה שהוא שותה בעודו קטין. אבל מה שהתקשורת לא אומרת, זה שגם וויליאם נמצא שם. וגם פה אני טיפה מקדימה את המאוחר, בנטפליקס הארי אומר שהארמון מוכן לשקר, כדי להוציא את אח שלו טוב. ושהארמון יש לה מנהג מגונה, לזרוק את אחד מבני המשפחה לתקשורת, כדי להציל בן משפחה אחר. וזה בגדול מה שקרה שם, כי וויליאם נמצא שם. אבל אף אחד לא מדווח על הילד הטוב, על המלך לעתיד, שגם נמצא שם ושותה אלכוהול בעודו קטין ומבלה במסיבות. רגע, פיר וויליאם הולך לאוניברסיטה, ובאוניברסיטה הוא מכיר את קייט מידלטון, בפרק הקודם דיברנו עליה. חמודה, אנגליה, שמרנית במקומות הנכונים, ממשפחה מתפקדת כמו שוויליאם לא ידע שיכולה להתקיים. הארי בינתיים מאבד כיוון מול התקשורת. ואז גם הארי מגיע לגיל 18 והולך לגאפ ייר באפריקה. ואז הארי מתגייס לצבא, והצבא מיישר אותו. לאורך ההתבגרות שלהם מול המצלמות, אפשר לראות שחלק מהדינמיקה ביניהם היא של רוסט, כלומר של עקיצות ידידותיות אחד על השני. זה הרבה אגרסיות, אפשר להוציא דרך זה, אבל זה גם דרך מאוד, אני רוצה להגיד גברית, להביע חיבה, אבל זה לא רק גברית, אני חייבת להגיד שגם אני מתקשרת ככה עם אנשים. כלומר, אנשים שאני קורקטית איתם, זה מטריד. אנשים שאני הכי אוהבת, זה הכי הכי חמור איתם. זה דרך תקשורת עם אנשים שקשה להם להביע רגשות חמים.
אופייני לווינזור.
כן, אופייני לווינזור. והם עושים את זה מול המצלמות, ובהרבה רעיונות משותפים שלהם, הם מאוד עוקצים אחד את השני. יש איזשהו שלב ששניהם גרים ביחד למשך חצי שנה, כשהם ביחד עושים איזה קורסי טייס במקביל. הם מקצים אחד השני די בחמידות, כלומר, הארי צוחק על וויליאם על זה שהוא מקריח, והוא צוחק על השיער שלו, וויליאם אומר, כן, זה מאוד חצוף כשזה מגיע מג'ינג'י. ואחר כך מדברים על זה שוויליאם מתחתן ויהיה אבא, והארי אומר, הוא מקווה שהוא יודע כמה שיקרים שירותי הבייביסיטינג שלי. יש שם הרבה מאוד עקיצות.
אבל יש שם גם המון המון אהבה. זאת אומרת, רואים כמה שיש ביניהם קרבה מסוימת. זאת אומרת, העקיצות האלה לא באות על איזשהו רקע רע. העקיצות האלה באות עם המון חיבה אחד לשני, ועם המון גאווה אחד בשני, ורואים שיש ביניהם קשר מאוד מאוד חם. גם התחרותיות שלהם בספורט, בפולו, בריצה, יש קליפים שלהם רצים ביחד ברמת אלימות, כל אחד נורא נורא רוצה לנצח, אבל את רואה שיש ביניהם קשר מאוד מאוד חם, קשר מאוד מאוד חברי.
וויליאם גם מאוד מגן על הארי. הארי היה באפגניסטן פעמיים. פעם אחת מאוד מאוד קצר, ופעם שנייה היה איזשהו הסכם ג'נטלמני עם התקשורת הבריטית, שהם יגידו, או אמרו למפורשות, הוא עכשיו טס לאפגניסטן. אל תדווחו על זה בבקשה, כי זה יכול לחרב לא רק לו, אלא לכל החיילים שאיתו. באיזשהו שלב, בתקשורת האוסטרלית עלו על זה, בתקשורת האוסטרלית אין הסכם ג'נטלמני עם בית המלוכה, ולכן דיווחו על זה, ולכן היה חייבים להעיף אותו משם באותה השנייה. והוא חוזר לאנגליה והוא שבור. זה ממש רעיון שהוא מתוסכל והוא עייף, כי הוא אחרי טיסה ארוכה, והוא שבור לב, כי חירבו לו את מה שהוא כל כך רצה לעשות. והמראיין שואל אותו שאלות, ובשביל שלב נמאס, וויליאם יושב שם, ובאיזשהו שלב וויליאם קוטע את הרעיון בשביל אח שלו. הוא עייף, תניחו לו. וזהו, והרעיון מסתיים כשוויליאם מסיים את הרעיון. יש שם המון 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 אהבה. ואז מגיעה קייט. היא כבר לא מאחורי הקלעים. היא כבר ארוסתו של וויליאם. הם מתחתנים ב-2011, ופתאום זה מוויליאם והארי, זה הופך להיות וויליאם וקייט והארי. ויש תמונות שלו הולך צעד מאחוריהם, ווידאויים. ומצד שני, קייט היא גם האחות הגדולה, שמעולם לא הייתה להארי. והיא דמות נשית מיטיבה. שגם זה די נדיר במשפחה המופרעת הזאת, שיש בה גם המון בנים. כולם שם בנים. גם קייט שהיא עם כל הסטריאוטיפים של בנות. הם הופכים להיות איזשהו פאב סטרי, וויליאם וקייט והארי.
יש המון 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 תמונות וקליפי של שלושתם, והארי מצחיק אותה. הארי עם חוש ההומור שלו מגיע גם אל קייט, וגם איתה הכל פועל בחיבה מאוד מאוד גדולה, והוא עוקץ אותה והיא צוחקת, ויש תמונות שלהם על המרפסת בבקינגהם צוחקים, ויש תמונות שלהם בכל מיני דברים שהם עשו ביחד שהם צוחקים. קייט אכן דמות מאוד מאוד מיטיבה בדינמיקה, והיא למשל זאת שהגיעה עם פרויקט Heads Together, והיא זו שרתמה את שני הבנים ווינזור לדבר על דברים שהיום הארי מדבר עליהם מאוד מאוד בקלות, על דברים שהם mental health, על מצבו הנפשי, על טראומות, על כאבים, על רגשות. היא בעצם פותחת את שניהם לכל העולם הזה, והם משתפים פעולה מדהים, וגם הארמון משתף פעולה. אז עכשיו יש לנו טריו, שרתום כולו יחד, וככה גם הקרן המשותפת שלהם הפכה לקרן משולשת, והרבה מהמטרות הם עשו יחד כשלישייה.
ב-2017, בייגן נכנסת לתמונה. כמו שאמרתי בפרק הקודם, אני לא חושבת שהיא גרמה לכל הסיפור הזה לקרות. אני חושבת שלהאשים אותה בזה, זה א', לא הוגן, ב', לא אמרתי את זה בפרק הקודם, ואני אגיד את זה עכשיו ולא ארחיב, שוביניסטי למדי. אבל בהחלט זה גורם שמערער את הדינמיקה, פשוט מעצם זה שנכנס עוד בן אדם לתוך הסיטואציה. והשילוב של עוד אדם שנכנס לתוך סיטואציה, והתפקיד הקשה של הספר, גורמים לכל הסיטואציה פתאום להפוך לרגישה. אז ב-2017, מייגן נכנסת, והארי מפגיש אותה עם וויליאם וקייט. כי המתרסים הם בסך הכל שנה ביחד. וויליאם אומר לו, חכה, הוא רוצה לוודא שהאח שלו לוקח את זה מהר מדי. לוויליאם וקייט לקח עשור בין הרגע שבו התחילו לצאת לרגע שבו הם התחתנו. זה המון זמן. מצד שני, הם הכירו בגיל 19 והם התחתנו בגיל 29. הארי כבר בן 34. אין לו עשור. מייגן בת 37. מה זה לחכות עשור עכשיו? זה לא ריאלי. יותר מזה, וויליאם בינתיים אבא לשני ילדים, וככל הנראה עובדים על ילד מספר 3, אבל זה לא עניינו של אף אחד בשלב הזה. להארי אין ילדים. הארי מאוד מחפש את המקום שלו בעולם. אחרי ההודעה לאירוסין של הארי ומייגן, וויליאם מגיב את זה בתקשורת, וגם צוחק עליו קצת ואומר, אני שמח שהוא מתחתן, רק, ועכשיו הוא גם יעזוב את המקרר שלי בשקט. בקטע של הארי גר אצלנו, אז עכשיו סוף סוף תהיה לו בת זוג, והוא יהיה לו בית משלו. יש משהו משפיל, אני חושבת, אני לא בטוחה אם זאת המילה המתאימה ביותר, אבל זה משהו בסמנטיקה. קצת משפיל בגיל 34 להיות סמוך על השולחן של אחיך, שכבר נשוי, ואבא לשניים, ואתה רוצה גם. ולמה למען השם אח שלך לא מקבל בזרועות פתוחות את הבחירה שלך, ואת האישה שלך, ואת הבית שלך? ויותר מזה, וויליאם לא לבד, אלא מערכה של וויליאם מצטרף צ'ארלס ספנסר. הם לא מאוד מקוריים באריסטוקרטיה בשמות. צ'ארלס ספנסר הוא האח של הנסיכה דיאנה ודודו האהוב של הארי. וגם הוא אומר, רגע, אולי אתה רץ עם זה קצת מהר מדי.
דווקא פה וויליאם מייצג את דיאנה. ואני אסביר. כי דיאנה הנחיכה לשני הבנים את המורשת שבמסגרתה תתחתנו מאהבה, תוודאו שאתם רוצים להיות עם האישה שלכם, תוודאו שאתם מבינים לאן אתם מכניסים אותה, תוודאו שהיא יודעת לאן היא נכנסת. הסיבה שלוויליאם לקח עשור להתחתן לא הייתה רק כרונולוגית, כי הוא צריך להתבגר מבחינת גילאים. הייתה פה המון המון הכנה של קייט לתפקיד, המון המון זמן שהושקע בזה שהיא תבין לאן היא רוצה להיכנס, והאם היא רוצה להיכנס. ובעצם כשוויליאם אומר לו חכה, וויליאם כנראה בצורה שלא התפרשה נכון, אבל מבקש ממנו לשאול ולחקור את כל הדברים האלה, כי שוב, היא אמריקאית שעומדת להיכנס לדבר המאוד מאוד הזוי הזה. העובדה שצ'ארלס ספנסר מצטרף לחלקים שמייצגים את דיאן, אנחנו לא באים עם ארמון, לא התקבלה איזו הוראה מהארמון לא להתחתן, באים האנשים שמכירים את העולם הרגשי שלו, ואומרים לו חמודי, חכה, תבדוק מה אתה עושה, תבדוק אם זו האישה של חייך. הרי היו לו שתי חברות רציניות קודם לכן, קרסידה בונס וצ'לסי דייבי, שעם שתיהן העסק היה מאוד מאוד רציני, ושתיהן מאוד מאוד פחדו להיכנס לעולם הזה של המלוכה, ואכן לא התחתנו איתו.
הן אז ברחו על נפשן מהתקשורת. יש פה אישה שיודעת תקשורת מה היא אומר, והיא עדיין כאן. הארי יש לו איזושהי חרדת נטישה, גם עכשיו הוא פוחד שמייגן תעזוב אותו כנראה, כי החבילה שהוא מביא איתו, וכי הבן אדם שאיבד את אמא שלו בגיל צעיר מאוד, זה מפחיד, זה אשכרה מפחיד. ופתאום, אבל זאת שאלה אם זה היה הסיפור, כלומר זה בוודאי חלק ניכר מהסיפור, אבל הארי אף פעם לא עמד מול המצלמות, לא בדוקו ולא אותו לא הפרה, ואמר, הסיבה שאח שלי ואני לא מדברים היא. אז האחים האלה שגדלו מצד אחד נורא קרובים, מצד שני וויליאם לווינזור והארי לחופש סלש לאבד את עצמו, ואיבדו את אמא בגיל צעיר והתקרבו יותר, ואז וויליאם שנהיה איש משפחה והארי ששוב חיפש את עצמו. אז יש שם משהו שהוא קווים שמתקרבים ומתרחקים, מתקרבים ומתרחקים, וכרגע הם פשוט מאוד רחוקים. אגב, בדוקו אומרים, מראים את הקטע שבו הארי מקבל הודעת וואטסאפ או אס-אמס מוויליאם, אחרי הריון עם אופרה. לא נאמר מה יש בה, לא, היא לא הוקראה, אבל ניכר שוויליאם הוא לא בסדר, והארי לא מדבר בכאב או בגעגוע, מצד שני יש פה הרבה אגו, לא בטוח שהוא מתגעגע, יכול להיות שהוא באמת מאוד 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 כועס, ואנחנו לא יודעים למה, אנחנו יכולים לשער, אנחנו יכולות לנתח, אבל אף אחד לא בא ואמר לנו מפורשות, הנה, זה הסיפור. זה מה שקורה פה.
כן, זה חלק מהאקס פקטור של הסיפור. אני חושבת שאולי להארי יש אינטרס לא לספר לנו למה, כי אולי אם נגלה למה, נחשוב שזו סיבה מאוד מוזרה. אני גם חושבת שאם כבר מישהו היה מקנה במישהו, זה דווקא וויליאם כלפי החופש של הארי, כי הארי באמת מקבל מה שהוא רוצה. הארי יכול לעשות מה שהוא רוצה עם החיים שלו. וויליאם הרבה פעמים נתקע גם בכל החלקים המאוד מאוד משמימים של המלוכה. הדיפלומטיה, והראשי ממשלות, והחלקים המאוד טכנוקרטיים וקרים, והארי מקבל את כל הדברים הכיפים, הארי קיבל באמת את כל החלקים הכיפים של להיות נסיך, של להיות פרינס צ'ארמינג, של להיות סטאר, וגם מה שיועד לו, שוב, אנחנו קצת מקדימות המאוחר, אבל גם התפקידים שיועדו לו ביחד עם מגן אחר כך, הם התפקידים הכיפים, זה הקומונוולט, זה להיות הסופרסטארים, זה להיות כל הדברים המגניבים, וויליאם כאילו, לך תפגוש עכשיו את נשיא אוקראינה.
וואו, בשבוע, בשבעה למלכה בעצם, היה איזה, שהיו שעות משמימות משמימות של ליז טראס, ראש הממשלה אז, עומדת ומקריאה תקנה תקנה, שעות על גבי שעות, כולם לובשים שחור, והפרלמנט עומד שם, והיא עומדת על במה, וצ'ארלס וקמילה וויליאם צריכים לעמוד שם, וליז טראס אומרת, האם אתה מאשר שעד שיהיה לך את הסימן המלכותי, את הסייפר המלכותי שלך, השתמשו בזה של אימא שלך, ואז צ'ארלס אומר, I approve. האם אתה מאשר שעד שיהיה לך סייפר מלכותי, החי לזה והזה, ישתמש בזה של הימים שלך? I approve. בקיצור, ככה חי, תקנת שעות על גבי שעות, משמים פיצוצים, ואת מסתכלת על וויליאם, ואת אומרת, אלוהים אדירים, ליבי עליך, ילד אומלל.
בדיוק.
וגם על קמילה, אגב, וגם על צ'ארלס. אבל כן, אין ספק שיש הרבה מאוד חלקים מאוד מאוד משעממים. מצד שני, חופש מוחלט זה גם אובדן מאוד גדול. אני יכולה להבין את הקנאה של הארי בוויליאם. כי אמנם לוויליאם אין חופש, אבל לוויליאם יש גב משפחתי הרבה יותר חזק, ולוויליאם יש מטרה הרבה יותר מוגדרת. והמשפחה של וויליאם בסוף מאוד גאה בו, כי הוא הרבה יותר משלהם. ולראות את המשפחה גאה באחיך על דברים שאתה לא יכול לעשות, זו קנאה מאוד גדולה.
That being said, הם היו מאוד מאוד גאים בו, כי בשנים שלפני הוא היה מעולה. כשהוא חזר מהצבא ולקח על עצמו כל מיני דברים. תקשיבי, היה לו טור בג'מייקה שהוא עשה לבד, והוא היה מעולה. הוא היה מצוין, הוא ייצג אותה מצוין. הוא לקח על עצמו משהו כמו Invictus Games, ועשה אותו לבד, ועשה אותו נפלא. אז אם את מסתכלת על זה מבחינת המשפחה, הם היו מאוד גאים בו. הם היו באמת גאים בו, כי הוא מצא את הדרך. לעשות שני טורים באפגניסטן לבד, זה לקבל את הגאווה של המשפחה שלך. זאת אומרת, האם הוא ממעיט בערכו בגלל שהוא אספר? בגלל שהיה נראה שהוא אשכרה עולה על הדרך, שהוא בקטע לייצג, שהוא עושה את הטורים, שהוא נכנס לזה. וגם את רואה את זה, באמת, אם את מסתכלת על היחסים שלו עם המלכה, את רואה כמה שהיא גאה בו. את רואה אותו עם האובמה, אז בואי, כאילו, היא מייצר איתם חברות, את רואה אותו מייצר חברות עם ביידן, כן פוליטיקה, לא פוליטיקה, לא משנה. את רואה אותו שהוא מסתובב עם האנשים האלה שהם מאוד מאוד, את יודעת, הם האנשים החשובים בעולם, ומייצג את המלכה, ומייצג את המשפחה שלו, ומייצג את המדינה שלו, ועושה את זה נפלא.
כן, שמי, סיפור מורכב לכל הדעות. הספר ספר,
אין ספק.
כרגע, בזמן הקלטת הפרק הוא עוד לא יצא. כנראה שכשאתם שומעים אותו הוא כן יצא, כי הוא אמור לצאת בעשרה בינואר 2023, אפשר למצוא אותו בקריחה קשה. וגם בתור אודיובוק שהנסיך הארי בעצמו מקריא את הספר. האוטוביוגרפיה של הארי הוא גם חתום, פרינס הארי ספר, עם תמונה ענקית של הפרצוף שלו. אני מקווה שאני אספיק לקרוא אותו ושאולי נעשה על זה איזשהו פרק נראה. בכל מקרה, עד כאן פרק 3 של ווינזור, פאב 4, חלק 2, הארי וויליאם. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו זמינות בכל אפליקציות הפודקאסטים. המייל שלנו הוא windsor.podcast@gmail.com. מוזמנים לכתוב לנו רעיונות לפרקים, שאלות, תגובות, ביקורות, מתכונים לעוגיות. תודה רבה. אני הייתי ליאור שפירה, תודה רבה רונית בלי ויינגרטן.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי.